שומעים שזה הארץ.
היי, שני ליטמן.
היי, גילי זיקוביץ'.
והי לשני אבירם, העורכת אשר על הכפתורים. אתם על תרבות יום א',
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר בימי ראשון מספר לכם על כל מה שחשוב לדעת בתרבות באותו שבוע.
ועל מה נדבר באמת השבוע?
טוב שאת שואלת, שני. אנחנו נדבר על הסרט החדש על אלניס מוריסט, הסרט ג'אגד.
ג'אגד.
ונערך כאן באולפן את איתמר רוטשילד, לכבוד הסדרה החדשה, הד קולך, שהוא מככב בה.
כן, שתשודר בכאן 11.
נכון, ואז אנחנו נקנח בסיבוב מהיר.
נשמע טוב.
נכון, ניב הדס יחזור אלינו בשבוע הבא.
הוא לא חייב. אני נהנית.
ובינתיים, את ואני צריכות לדבר, אני חושבת, קצת על כל מיני זמרות, לא רק על אלניס.
כן, יש תוכנית מאוד מוזיקלית היום, נכון?
ממש. אבל את יודעת מה? עוד ואז נתחיל. אני הטלתי עלייך שיעורי בית כבדים בסוף השבוע הזה שלי.
כן, הרבה עבודה.
אני מצטערת.
טוב, אבל חשפת אותי לדמויות שפחות שמתי לב אליהן בעבר, אני מודה. למשל, הזמרת אדל.
אני חושבת שאתה בערך האדם היחיד בעולם שתשומת הלב שלו הצליחה לדלג איכשהו מעל הזמרת אדל.
אני יודעת, יש לי כמה חורים שחורים בתחום תרבות הפופ, אני מודה. נגיע לעוד אחד מהם בהמשך. לא התרשמתי אף פעם מאדל, ולא אגיד שגם הרעיון הזה גרם לי ליפול מהרגליים.
נכון, אבל צריך להגיד שהרעיון נערך לכבוד האלבום החדש שלה, 30.
זה אלבום הגירושים, כמו ש... נכון? ככה אופרה הגדירה את זה אלבום הגירושים שלה. נכון. וגם כל הרעיון הזה עטוף בהופעה, במצפה הכוכבים של הוליווד. זה התחיל ככה, יש לה קעקוע של כוכב שבתאי.
כן.
הגילי כוכב שבתאי.
כן.
ומאחורה, האובזרבטורי...
מצפה הכוכבים של זה של בברלי הילס והקהל שכולו כוכבים מליזו ועד לאונרדו דיקפריו. ותשמעי, אני מודה שבהאזנה ראשונה השירים שלה לא יודעת, היו לה לעתים ידיים מושכים יותר, אבל אי אפשר שלא לדבר על איך שהיא נראית, נכון?
כן, טוב, קודם כל הסמלה זה זוועה. היא לא יכלה לזוז, היא לבשה מין סמלת...
זה שהיא הצליחה להפיק קול מהדבר הזה. וחוץ מזה, את מי את מחתנת שאת לובשת את המחוק הזה?
לא, זה היה מחריד, והיא בעצמה גם דיברה על זה, שהסמלה לא נוחה, ושהיא לא יכולה לזוז, והיא לא יכולה ללכת.
שוקינג, מוזר מאוד, כל האורגנזה הזאת, מה חשת לעצמך?
לא, לא, וגם הדבר הזה שקושרים את הרגליים, ככה שאי אפשר לזוז עם כאילו זנב דג הזה למטה. טעם רע. משהו קורה לעולם עם טעם, זה מטריד אותי יותר ויותר.
לא רק משהו קורה לעולם עם טעם, משהו קורה לעולם עם כל מה שקשור לאהבה עצמית.
נכון. אופרה שאלה אותה שאלות נוקבות. ויושבן, זאת אומרת, יש את החיתור, יש את המופע הזה המטורף, ואז ראיון עם אופרה.
בין לבין יש כזה שאלות.
כן, וגן הורדים של אופרה.
של אופרה, ששמוך לבית התה. ליד ביתן התה שלה. כמו שיש לכולנו, אין לך בית תה מוזרה. אז איפה שאת התה?
היא אמרה, זה בקטע בריטי, נכון? אדל אמרה לה, זה מאוד בריטי מצידך, הגינה הזאת, הגן ורדים הזה, הוא נראה מאוד אנגלי.
בריטי, זה מה ש...
מאוד אנגלי. ואז אופרה אמרה, כן, יש לי גם ביטן תה. ושתיהן לבושות בלבן וחמודות כאלה, והיא שאלה אותה על הגירושין ועל המשקל, אדל... השילה 45 קילוגרמים ממשקלה.
היא השילה דוגמנית, למעשה.
כן, די מטורף.
Lots of people are talking about your weight and all in your business about it.
Yeah.
I want to know, what has the experience of losing this been like for you and also people's reaction to it?
I'm not shocked or even fazed by it because my body has been objectified my entire career. Mm. I'm either too big, I'm either too small, like, you know, I'm either hot or I'm either not, like, whatever. I never looked up to anyone because of their body. You know, I never admired anyone because they had the same hair color as me or the same style as me or, you know, whatever. So
or were the same weight as you?
Never. Never, ever, ever.
And when you were heavier, you were fine.
I was body positive then and I'm body positive now. But it's not my job to validate how people feel about their bodies.
Ooh.
And I feel bad that, you know, it's made anyone feel horrible about themselves. But I, that's not my job.
ואדל אמרה לה, זה לא בעיה שלי. במילים, במילים אחרות היא אמרה לה, זאת לא הבעיה שלי. אני לא ביקשתי להיות מודל לאף אחד.
זאת הייתה אגב תשובה מאוד יפה, התשובה הזאת שהיא נתנה לה. זה באמת שתהיה מה שבא לה.
כן, ואז היא דיברה איתה גם באמת על, על הגירושין, ועל זה ובסוף החמיאה לה על זה שעכשיו היא יכולה למצוא, עם הצעה כנראה, יש לה איזה חבר חדש, היא יכולה למצוא אהבה, כי היא קודם כל אוהבת את עצמה, וכל החגיגה...
עד עכשיו היא לא אהבה את עצמה.
עד עכשיו היא לא אהבה את עצמה.
עד היא למדה לאהוב את עצמה.
עכשיו היא אוהבת את עצמה. ואני אומרת, כל החגיגה הנאו-ליברלית הזאת של אהבה עצמית, די, די עם זה. יש מספיק, באמת, העולם קורס מרוב אהבה עצמית. אנחנו לא צריכים לעודד אנשים, לא את אדל ולא את הצופים. ברור שאופרה ווינפרי, הכל זה מיועד לאוכלוסייה מאוד מסוימת של בעיקר צופות. חלאס, באמת.
אהבה עצמית זאת לא הבעיה שלנו. אלבמה היא לא אומללה כי היא אוהבת את עצמה בדיוק כמו שהיא.
כן, סליחה, יצאתי כאילו גזענית עכשיו וזה. בקיצור, אני לא בעד אמירות המעצימות של תאהבי את עצמך, תקשיבי לעצמך, שימי את עצמך במרכז.
אני בכלל בגדול חושבת שקצת שנאה עצמית וקצת ביקורת עצמית וגם הפרעת אכילה קלה, הם רק לטובת כל אדם באשר הוא.
לא, על הפרעת אכילה אני לא יכולה.
שום דבר. כל אחד מותר לו לשנוא את עצמו על הדברים הביזריים שהוא שונא את עצמו, והפרעת אכילה קלה תמנע ממך, קלה אני אומרת, כלילה.
תמנע ממך לאהוב את עצמך.
יותר מדי.
יותר מדי?
כן.
אוקיי.
יאללה, ומזמרת לזמרת.
People would say, "Wow, you're so brave, you're so empowered." I can't write all these songs without obviously having been disempowered.
עוד אחת, אפרופו הפרעות אכילה, אלניס מוריסט, הסרט ממש מוצלח בעיניי.
אנחנו קצת חלוקות. הסרט אלניס מוריסט ג'אגד, שבעצם שודר אתמול יום שבת, וזמין בוויודים ב-YES והוט, ושודר שוב ביום חמישי. והוא בעצם מביא את סיפור פריצתה של אלניס מוריסט, בעיקר סביב אלבום הבכורה שלה כסינגר סונגרייטר.
כן.
או כמו שמירי פסקל, מירי פסקדה, סינגר סונגר.
סינגר. סינגל סונגרייטר.
אז באמת ההצלחה של ג'אגד ליטל פיל, שיצאה באמצע סוף שנות ה-90.
כן. שהייתה בת 19.
הייתה בת 19 כשהתחילה לעבוד עליו, הוא יצא והייתה בת 20, ויצאה למסע, לסיור הופעות, החלק הזה בסרט כל כך ארוך, שאת אשכרה מרגישה שאת 18 חודשים ביחד איתה בדרכים. זה הקטע בסרט שחשבתי שהוא מופרז קצת. אבל כן, סרט מאוד מאוד מוצלח, למרות שתהיתי ביני לביני האם הוא מוצלח בעיניי, כי אני הייתי כזה מריצת אלניס.
אוקיי.
או שהוא באמת סרט מוצלח על יוצרת שוואלה מגיע לה כל הסופרלטיבים שיש לתת לה.
אז יש לי תשובה לשאלה הזאת. כן, אני לא סבלתי את אלניס מוריסט.
אוף, את כזאת מיוחדת.
אני מצטערת, אני יודעת, זה לא בכוונה. באמת לא סבלתי את המוזיקה שלה בזמן אמת. ועל כן, גם לא הייתי צופה בסרט הזה אלמלא...
הכרחתי אותך.
אלמלא, כן. ואז גיליתי, להפתעתי, פשוט התאהבתי בה בסרט, אני חייבת להגיד. לא בהכרח בשירים, למרות שכשמתעמקים קצת יותר במילים, אז גם רואים כאילו, הבנתי יותר את המשיכה לדבר הזה ואת החידוש וכולי. אבל פשוט הדמות שלה היא מדהימה בעיניי, והיא גם מספרת באמת על הפרעת האכילה שהתפתחה אצלה כשהייתה בת 15, כי בעצם אלניס מוריסט לא התחילה כאותה בחורה מעט מתונפת למראה עם שיער ארוך מדי, ג'ינס מהוה
את יכולה להריח את הסיגריות, נכון? את יכולה להריח את הסיגריות.
בעיקר את הטישרט, את הטישרט הרחתי ממש. וכזה שרוקדת בצורה מוזרה על במות ענקיות.
משוחררת, מלאה עוצמה.
מסתבר שהיא הייתה סוג של נועה קירל, אלה לי כזאת.
כן, כזה כוכבת ילדה מהונדסת.
בקנדה, כן, ועם שיער מנופח, ואפילו עם באיזשהו שלב משהו כזה מיני, שבאמת בשנות ה-80 זה כאילו מצחיק לראות את זה היום, מה נחשב לפרובוקטיבי בשנות ה-80, כשהיום אנחנו באמת, דואה ליפה עושה סרטוני פורנו כקליפים, פחות או יותר.
כן, מצד שני, את יודעת, יש את הרגע ב... אני חושבת שאחת מחידות הרוקנרול הגדולות של שנות ה-90 ואולי בכלל, זה על מי כתבה את You Ought to Know. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down? שיר החרון והזעם האולטימטיבי של נשים באשר הן, והוא גם ניסח מה את יכולה להגיד ומה את עדיין לא כל כך יכולה להגיד, ומאז כבר כן לחלוטין יכולה להגיד כל דבר, כי הוא הרי כלל כל מיני מילים גסות,
כן.
שנורא נורא יצאו עליה.
תיאורים מיניים.
תיאורים מיניים ומילים גסות, ויצאו עליה על העניין.
לא, אבל אני מדברת על השלב שלפני, כשהיא עוד הייתה מין סוכריית פופ כזאת.
נכון, אבל מה שאנחנו מגלים על השיר הזה, זה שבאותה תקופה, כשהייתה סוכריית פופ, החוויות שנצברו אצלה מאותו הזמן, כן. הם אלה שהביאו אותה לכתוב את השיר הזה. ויש רגע קצר מאוד בסרט, ממש מצמצת והוא חלף.
כן.
אז יש את הרגע בסרט שהיא מספרת בעצם על הנסיבות שבהן היא לא נוקבת בשמו של מי שהיא כתבה עליו את השיר, אבל בואי נגיד שהמשפט "An older version of me" מקבל איזושהי משמעות יתרה אחרי שהיא, או את המשמעות שלו בעצם, ברגע שהיא מספרת מה היה שם, מה הלך שם כשהנדסו אותה להיות כוכבת פופ בת 15.
כן, היא אומרת שבעצם כמעט כל גבר שהיא פגשה, היא ידעה שהוא הולך להתחיל איתה.
מה זה ידעה? היו לה יחסים מיניים עם כמעט כל גבר שניהל אותה באותה התקופה. והיא הייתה בת 15, כן. והיא אומרת, היום כולם נראים לי פדופילים.
כן.
אז לא חשבתי ככה.
היא אומרת גם, זה מעניין, היא אומרת שכשהיא הייתה בת 12, 13, אפילו 14, זה עוד היה מוקדם, ומשהו בגיל 15, פתאום, כאילו, אצל כולם נפתחו העיניים. כן. פתאום זה היה מותר.
כן.
שאת, מחשבות על קטינות וזמרים.
וכן, בגיל ההסכמה.
בגיל ההסכמה, כן. אבל היא מדברת, אז היא אומרת באמת שהיו לה גם הפרעות אכילה, וגם בעצם הרבה ניצול מיני מצד גברים מבוגרים שהיו אמורים לעבוד איתה ולא לשכב איתה. ומצד שני, ההורים שלה לא ברור איפה הם היו בסיפור הזה.
עם איזה צמד שנתי באנטי
היא לא כל כך מדברת על זה, היא רק רומזת. נראה שהיא מאוד שומרת על כבודם, אבל כאילו היא אומרת, מישהו היה אמור לשמור עליי, ולא היה שם אף אחד לעשות את זה. ואז היא בעצם מזווה את כל עולם הפופ הסחריני, והפכה להיות, כי היא רצתה לכתוב את השירים שלה, וזה לא הסתדר עם התוכניות של המפיקים שלה. וכאילו מתוך הדבר הזה היא צמחה להיות אחת היוצרות הכי משפיעות, מצליחות, גם עשתה מלא כסף, אני מתארת לעצמי.
אני מאוד מקווה שהיא עשתה מלא כסף, כי היא הייתה אחת הראשונות שטבעה את הבמה ואת מרכז הבמה לעצמה. כן. אפילו ברמה של המופע, הוא היה המופע שלה, למרות שהיה לה להקה שליוותה אותה באופן קבוע.
כן.
הקרדיט נשאר אצלה. אלה באמת רגעים בכזה לקראת סוף הסרט, שאת אומרת לעצמך, טוב שעשו עליה סרט, טוב שמזכירים שהדלת שנפתחה והדרך שנסללה לא קרו מעצמם.
היא גם נראית נורא חמודה היום.
נכון, היא נראית שפויה באופן
איזה. כן, נראית מאוד
מפתיע.
Down to earth, חמודה עם ילדים חמודים.
בקיצור, לא רק בגלל שבגרנו ב-90s, לכו תראו את הסרט,
כן, סרט טוב. זהו, רציתי לומר גם שחשבתי, במקרה גם ראיתי בשבוע שעבר ראיון עם אותה אלה לי, שהזכרנו קודם,
כן.
בתוכנית של גיא פינס. וכשראיתי את הסרט על אלניס מוריסט, חשבתי על אלה לי
ודומותיה,
ועד כמה באמת שומרים עליהם. כלומר, נורא ברור שיש שם איזו מערכת נורא גדולה שבונה את הדבר הזה, שממש מהנדסת אותן לתוך איזושהי,
כן, הם כמעט מוצר.
הם לא כמעט, מוצר מאלף עטף. ובאיזשהו שלב, א', קיוויתי שיש מספיק אנשים ששומרים עליה, כי אלה לי יש איתה כל מיני עניינים שלא תמיד זה נראה הכי, כשהיא מתראיינת, כאילו לא ברור מה קורה שם. וגם שבאמת, האם הילדים האלה יודעים מה הם רוצים, והאם
אפשרים... מאמי, אני לא יודע מה אני רוצה.
כן.
זה היא אמרה.
נו, באמת. היא אמרה, כן. ממש.
להשתין על הקבר של אבא שלך, זה נורא.
ואבא שלי, מה? אולי איזה אידיוט, יפה. יפה.
מחר עולה בערוץ כאן 11 סדרה חדשה, הד קולך, סדרה של הבמאי והתסריטאי תום שובל.
סדרה מוזיקלית.
סדרה מוזיקלית, כן, שלושה דורות של מוזיקאים, האבא, ארי שמר, זמר מיתולוגי, כוכב ועבר, הבן קובי שמר, מחפש את דרכו בעולם המוזיקה העכשווית, והנכד לני שמר, שהוא בעצם הכוכב הגדול הבא. הוא גם משתתף, דור העתיד, והוא גם משתתף בתוכנית ריאליטי מוזיקלית, מן הכוכב הבא, הכוכב נולד כזה.
כן.
ונמצא איתנו כאן איתמר רוטשילד, השחקן הראשי, הוא מגלם את קובי.
אהלן.
אהלן איתמר.
שלום.
כיף שבאת.
תודה שהזמנתם.
תראה, שני ואני התכוננו לרעיון, וכחלק מההכנה שלנו לרעיון, נכנסנו לוויקיפדיה שלך. בהתחלה אמרתי לעצמי, מה לא לבחור הזה, ולשלושה דורות, במוזיקה, בעמדה המכובדת הזאת וזה, אבל הוויקיפדיה שלך נפתחת באיזה פסקה, שאמרתי לעצמי, וואלה, כאילו, יכול להיות שהחיבור של איתמר רוטשילד לקובי שמר, בכלל מגיע מכיוון אחר, מהכיוון הזה של לנסות במשך הרבה זמן, שמישהו יגלה אותך.
כן, רגע, צריך אולי להגיד שדמותו של קובי היא הסנדוויץ' בעצם בין הסבא ארי שמר לבן לני.
יואו, הממרח הדק בין שתי פרסות אבות נקרא לזה.
והם בעצם, הוא חי בצילו של אביו, אפשר לומר, אבל שהיה באמת כוכב גדול, ובנו מסתמן ככוכב גדול לא פחות ואולי אפילו יותר. אז יש לנו את קובי באמצע שהוא מין דמות מאוד מיוסרת והפחות מצליחה מבין השלושה, ואז אנחנו באמת קוראות...
מה, ההקבלה בין...
איך התחברת, עד כמה התחברת לדמות הזאת, בקלות?
לשמחתי, אני לא צריך להתמודד עם העניין הזה של אבא ארי שמר כזה, מין כוכב מיתולוגי, מין צל כזה גדול של אבא, וגם בינתיים לפחות לא עם בן מאוד מוכשר שעוסק במה שאני. אבל כן, כאילו אני חלמתי להיות זמר, מצליח, מוערך, כאילו להיות חלק מהדבר הזה שכשאומרים מוזיקה ישראלית, אז...
שם נרדף.
כן, וזה לא הצליח כמו שחשבתי וכמו שקיוויתי, אז כן, נראה לי שאני מבין דבר או שניים מה, נגיד, תסכול הזה, מבוכה הזאת שיש לקובי, תחושה כזאת שהאם לאחרים יש משהו שלי אין, ומה זה הדבר הזה? זה כישרון? לא. אולי. כישרון למה? לא יודע. זה, כן, זה מורכב.
זו הייתה פתיחה קצת אכזרית, אני חושבת.
למה?
למה? כי גם צריך להגיד, איתמר רוטשילד, אתה לא מוזיקאי לא מוכר, כן הוצאת שלושה אלבומים.
כן.
הסצנה הזאת של מלצרית שניגשת אליך בבית הקפה ואומרת לך... אתה קובי שמר, כן. אני ממש אוהב את המוזיקה שלך.
לא, יש לי גם כאלה, אבל אני אמרתי את זה ביחס, התחלתי כאילו, לא ש... יש לי גם כאלה, ויש לי גרעין קשה של אוהבים, ואפילו מעריצים, ו... כן, כן זכיתי,
שלי,
ואני זוכה להערכה, כן?
כן.
מדהים? בת כמה היא?
8.
מעולה.
אבל קוראים לה אלונה, כשם כן? אחד השירים שלך.
וואלה, איזה יופי, מדהים.
אבל גם, כן, חשוב לציין שאתה... שחקן מעולה.
תודה רבה.
בסדרה אתה עושה תפקיד מאוד מאוד יפה ונוגע ללב ואמין.
תודה רבה.
וחוץ מזה שבעצם אתה שיחקת בעוד סדרות.
כן, פה ושם.
ביונה, בעל הספקטרום שכתבה זוגתך.
נכון. כן, איכשהו התגלגלתי לזה לפני איזה 10 שנים, איכשהו פנה אליי סטודנט בסם שפיגל, שאני אשחק בסרט גמר שלו, וכזה ניסיתי לדפדף אותו, והוא מאוד התעקש, קראתי את התסריט ומאוד אהבתי והלכתי על זה, וממש גיליתי שזה כיף לי, שזה קל לי באיזשהו אופן. זה היה לא צפוי, ומאז כזה אני הולך מדי פעם, באמת פעם באיזה שנה, שנתיים לאודישן, אם זה משהו שבאמת נראה לי יפה, ויצא כזה במהלך השנים, זה 3-4 פעמים לעשות תפקידים קטנים, זה באמת התפקיד גדול ראשון.
כן, וגם זכית בפרס, נכון?
נכון.
וסיריס מניה.
כן.
צרפת.
יחד עם עוד 2 שחקנים הסדרה, אבל כן, כן, זה היה נחמד.
וכשתום שובל פנה אליך עם הסדרה הזאת, מה התחברת מיד? חששת? מה חשבת על ה...
איך שקיבלתי את האודישן, זה מאוד מצא חן בעיניי, זה היה כתוב מאוד יפה, ואני מאוד אוהבת, לא מכיר את תום, לא הכרתי את תום, אבל מאוד אהבתי את הנוער שלו, ומאוד סקרן אותי... לעשות את זה, אבל עדיין, בסדר, אודישן. המרחק בין לעשות אודישן לקבל תפקיד הוא מאוד, מאוד רחוק. וגם היה כזה בתקופת הסגר הראשון, זה היה אודישן ראשון בזום, שערך 2 שעות בערך, שזה כבר היה מפתיע. כי בדרך כלל אודישנים ראשונים זה כזה, באים, די, 5 דקות, 10 דקות. 2 שעות אודישן ראשון, זה כאילו, לא הייתי מוכן לזה. זה שבוע קודם נולדה לי ילדה, וכזה אני, הכל היה הפוך, אבל לשמחתי, קראו לי לא עוד אודישן, לא עוד אודישן.
אמרת שזה בא לך קל וטבעי, וזה תפקיד שנורא באמת נראה קל וטבעי. כאילו גם המשחק שלך, או יש בו משהו מאוד לא מתאמץ, וגם כזה מלא בניואנסים חמודים כאלה, בתוך הדרמה הזאת, וגם כל עניין המוזיקה, שנראה, שוב, אני כאילו, זה מרגיש כאילו יש איזה, זה יושב שם על איזה משהו.
לגמרי, לגמרי. טוב, זה היה מאוד מאוד כיף, כאילו אין לי כל כך מה, באמת, זה תפקיד מתנה מבחינתי, כאילו גם זה שזה, שהיה לי קל להתחבר רגשית למישהו שמסובך עם עצמו באופן כללי, ומסובך עם המקום הזה של חלומות מול תסכול ותחושות כישלון, וגם זה שיש מוזיקה, ולעבוד עם שלומי שבן ועם שוזין, שזה היה פשוט, זה היה כיף.
הסדרה הזאת, אפשר לומר, גם עוסקת באבולוציה בעצם של הפופ הישראלי, של המוזיקה הישראלית, באמת מאיזה דמות שהיא מין דמויית אריק איינשטיין,
כן.
אל עבר דור הביניים שאתה, שקובי כן. בעצם מייצג אותו, שאפשר לחשוב על כל מיני דמויות חלקן כן. בנים ובנות של ואחרים לא.
זה ממש מתבקש לא. לעשות את המשחק הזה. כן. את ואני עשינו...
ניסינו כזה, ל...
כן. מי חשבתם מה היה לכם?
אמדורסקי. אמרנו אמדורסקי, ו... רונה קינן, יובל בנאי.
יובל
בנאי,
כן, אני חושבת שזה ממש...
אבל זה לא באמת מתלבש על אף אחד.
לא, לא כי הם הרבה יותר מצליחים מהדמות גם... של קובי.
לא, נגיד אמדורסקי, אז אבא אמדורסקי, כאילו בני היה, לא היה כוכב כן. כמו ארי, כי זה, הוא היה מפורסם והדודאים וזה, אבל ארי כן. שמר הוא יותר כזה...
כן, אבל יש שם את העניין ש...
מסף הצליח, כאילו, כן. כן. ש... גם בתחום, כאילו לא באותו כן... סוג מוזיקה.
נכון, אבל אסף עשה את המופע יחד נכון. עם ישראל
שרים
גוריון.
שרים הדודאים.
נכון. אז במובן נכון. הזה זה כמובן נכון. מזכיר קצת, כן. כי קובי בסדרה באיזשהו שלב... מעלה מופע יחד עם אחד משותפיו הוותיקים של אביו
כן.
המנוח.
כן.
אז מה שרציתי לשאול, אוקיי, ואז הבן שמשתתף בעצם בתחרות מין סוג של כוכב נולד, איך אתה רואה בתוך זה באמת את האבולוציה הזאת של ה... מה זה אומר על, על המוזיקה הישראלית?
אני באמת לא יודע להגיד, אני לא יודע אם יש לי משהו להסתכל על זה מאיזשהו...
כי יש שם איזה טון ביקורתי, אפשר לומר.
לא, גם יש את הרגע שבו הוא מין אומר לבן שלו שיכול להיות כוכב מאוד גדול באמצעות התוכנית הזו.
כן.
ותשמור על מי שאתה. כמובן שיש לו כל מיני מניעים בזמן שהוא אומר תשמור על מי שאתה, אבל יש...
כן.
אולי זה כזה נורא לפני 10 שנים או 15 שנה, מתי זה היה שנינת פרצה, והיה את כל הבלגן הזה סביב ריאליטי מוזיקליים.
כן, אבל עדיין אני חושבת שזאת שאלה לא פתורה. האם זה טוב או רע לקריירה, האם זו דרך טובה להתחיל?
נראה לי שהתשובה היא מורכבת, כמובן. זה טוב במובן הזה שזה נותן לך במה נורא מהירה וספוט מאוד חזק להתחיל איתו, ואתה יכול כזה נורא מהר למשוך תשומת לב. מצד שני, זו תחרות קאברים. אין איזה כמעט שום קשר עם, נגיד, עם המוזיקה שאתה תעשה בעתיד. אתה יכול נורא להצליח לפני שיש לך שיר אחד משלך, לפני שיש לך מושג מי אתה בכלל, מבחינה מוזיקלית, איזה מוזיקה אתה עושה, מה אתה יודע לכתוב, אתה רוצה לכתוב, אתה... יש בזה משהו נראה לי מאוד מפתה ללכת לתוכנית כזאת ולהתגלות שם כל כך מהר.
אתה הצעיר שרוצה להתגלות, היית הולך לכוכב נולד כזה?
קודם כל, לא רק צעירים הולכים לשם, יש שם גם כאלה שמתגלים נראה לי בגיל יותר מבוגר, או שהיו לאורך העונות.
הם לרוב לא שורדים את התוכניות הראשונות, ממה שזכור לי.
יכול מאוד להיות שהייתי הולך, כן, כן. אם הייתי בגיל המתאים, יכול מאוד להיות שהייתי הולך לא בלי איזה מין תחושת התנסות, כאילו, מהדבר הזה, לא הייתי מבטר על זה, אבל... יש בזה משהו מאוד מפתה, כן, אין ספק.
בדרך לכאן לאולפן דיברנו על הופעות ועל זה שאתה סולד מהופעות. נכון. זה דבר חדש? בכל
לא,
זאת זה משהו
זה מהרגע שזה... הראשון.
כן.
לקח לי זמן להבין את זה.
להינעל שזה הסיפור.
להבין שזה לא, כן. ואני באמת גם עושה את זה פחות ופחות במהלך השנים. זה היה לי מאוד קשה מההתחלה, מההופעות הראשונות. זה מביך אותי, כן, זה מרגיש לי כזה של... לא מסתכל ואני לא... זה, זה, זה מלחמה כזאת במין דיאלוג פנימי כזה של מה הם עושים פה, האנשים האלה, ולמה, מה הם רוצים ממני, ולמה אני עומד פה.
אתה התחלת,
נכון, זאת בדיוק הבעייתיות של זה. זאת בדיוק הבעייתיות, כי...
הזמנת, אז הם באו.
כי יש לי את הצורך הזה להיראות ולקבל את ההכרה, וגם למדתי עם השנים להופיע ואיך עושים וזה, כאילו למדתי להתמודד עם זה, אבל זה קשה, כן? יש איזה רעיון של אריק איינשטיין אצל יאיר לפיד, נראה לי זה היה. הוא שואל אותו שם, מה שתמיד שאלו את אריק, למה הפסקת להופיע וזה וזה וזה. לא שאני משווה את עצמי, כן?
אתה הבן של אריק איינשטיין.
אני הבן שלו.
ונעמי שמר.
אז בתור הבן שלו, כן. אז הוא אומר, אני רוצה שיהיה עניין בלי שיהיה עניין. אני יכול להבין את זה, כאילו, כי אני כן רוצה את ההכרה וזה, אבל זה קשה לי לעמוד שם במרכז ושכולם מסתכלים, ואני עכשיו צריך לתת את התמורה ואת הזה, קשה.
אולי פשוט יותר נוח לך קו שני, אני יודעת שאתה עובד עם כן. נאמרות.
נכון.
יהודית רביץ היה איזה אפיזודה.
קודם כל, קו שני בטוח יותר קל לי, אבל עדיין, להיות על במה, לא אוהב את זה, לא אוהב את זה.
נדבר קצת על דברים אחרים אולי, יאללה. שאינם קשורים ישירות לסדרה. בת זוגך ואתה, דנה
אידיסיס,
תסריטאית, שהייתם בברלין תקופה. נכון. וחזרתם לא מזמן, לא? מתי כן? חזרתם?
לא, כבר שנתיים, משהו כזה, עוד לפני פרוץ המגפה.
אז איך היה בברלין?
קרוב תדעו, אנחנו עומדים לצלם.
זהו, למה שאני שואלת?
ככה סתם.
יש גורמים מודיעיניים.
ברור.
שאתה כאן, אנחנו יודעים זה על זה. כאילו, אני הצלבתי את המידע ובדקתי שמותר לי להגיד שאתה ודנה כותבים סדרה עם רם נהרי.
נכון, רם מביים, ואנחנו בעצם כבר, אנחנו רגע לפני צילומים, עוד 3 חודשים אנחנו חוזרים לזירת הפשע. כן, יצא לנו, היינו שם 1.5 שנה.
למה נסעתם?
אני רציתי, הרבה שנים רציתי לחיות תקופה במקום אחר, בחול. לא חשבתי שאני כבר רגשים את זה, אבל איכשהו זה קרה, איכשהו מצאתי את הכוחות לדחוף אותנו לשם. קיוויתי שזה יימשך קצת יותר, זה יימשך קצת פחות. היה כיף, אני מאוד נהניתי.
לפי מה
להיות...
ששמעתי, כן? היה כיף לך.
לי. כן, דנה פחות...
דנה הייתה כן. אמורה לכתוב שם את העונה השנייה להבנתי שלה לספקטרום, נכון?
כן.
אבל התוכניות לא הסתייעו.
כן, לאו דווקא בגלל זה. דנה, בניגוד אליי, לדנה יש חיים וקריירה. אני כזה...
אתה חטפת אותה מכל זה.
אני נסחף ממקום למקום. כשנסענו בדיוק על הספקטרום יצא, או בדיוק עם שידורים, משהו כזה, ותסריטאית מבוקשת עם הרבה עבודה וככה, ובדיוק אז הבא שלה לוקח אותה, מעיף אותה מהארץ. באמת כאילו הפסידה. כל מיני עבודות ועניינים,
וחיה באיזה תחושת... אנחנו נבוא איתך חשבון אחר כך.
כן. אז נכון שאפשר לעשות דברים גם מרחוק לפעמים בזה, אבל זה היה גם חלק מהעניין, שבגללו הקדמנו את החזרה, כאילו חשבנו על נגיד 2-3, בסוף זה היה איזה 1.5 שנה, ואני מבחינתי לא, כאילו היה לי סתם כיף לנסוע באוטובוס עם הבת שלי לגן, וללכת בפארק, ולא הייתי צריך הרבה, מאוד נהניתי מהמרחק, להיות רחוק מהארץ, מהמשפחה, מהחברים.
אז על מה הסדרה שלכם?
אני לא יודע אם אני כבר זה, אני נדבר על זה בהמשך, בפודקאסט הבא. על מה זה בדיוק. לא שיש פה איזה סוד גדול, אבל אני צריך, נראה לי...
להבין, לשמור על ביטחון שדה.
אני חושב, לא יודע. פה כל מיני גורמים שאולי אני לא מודע אליהם.
יש הטוענים שלא מדברים על סדרות לפני שהן...
לפני צילומן לפחות.
כן.
באמת? אני רואה, יש לי אינסטינקטים טובים.
כבר היו פרויקטים בספר דברי הימים של הדרמה הישראלית שבוטלו שבוע לפני היציאה לזה, אבל לא שזה יקרה במקרה שלך.
לא, חס וחלילה.
חס וחלילה. הוא משכתב את הסיפור
לוקסמבורג. תהינו, גילי ואנוכי, על פשר השיר לוקסמבורג.
למעשה תהינו על המילה לוקסמבורג ועל מקומה בשיר.
כן.
שהוא...
זה ארץ, כן.
זה שיר ידוע. שיר מתוך הסדרה, רק כן. נסביר.
אני חושב שבתסריט כבר, זאת אומרת, עוד לפני ששלומי כתב את השיר, היה בתסריט שיר שנקרא לוקסמבורג. זאת אומרת, שלומי קיבל איזושהי...
שמו לו על השולחן כן. את המילה
לוקסמבורג. תכתוב להיט שנות ה-70 בשם לוקסמבורג.
זה כמו פראג.
יש איזשהו קשר. אני שמעתי אותו מדבר על פראג בתור איזשהו שיר כזה שהוא שמע בגיל צעיר.
ובודפשט פחות מתגלגל על הלשון.
כן.
שלא לדבר על בוקרסט.
כן. גם השיר שלי בפרק הראשון, הלאה העננים, גם כותרת המשונה הזאת הייתה בתסריט. זאת אומרת, לפני שהיה שיר.
כן.
נראה לי שתום דמיין פה איזה שם...
ומה הייתה ההנחיה לגבי השיר הזה? מה היה הרפרנס?
זהו, זו שאלה טובה. אני לא ממש יודע. אני חושב שזה שיר של קובי בסדרה, אז כאילו שיר פחות, אני יודע, יש עליו אחרי זה איזשהו דיבור, שבפרק השני, שלא רוצה גם לעשות יותר מדי ספוילרים פה ועניינים, לפני שרואים... מה שאחרי זה לני עושה עם השיר וכולי.
זה כאילו שיר יותר מופנם, משום מה הוא לא מסומן כמשהו שיכול להפוך
ללני. כן, אבל לא ברור אם זה בגלל, זאת אומרת, בתסריט לפחות, לא ברור אם זה בגלל השיר עצמו, או בגלל קובי, האישיות של קובי, ואיך שקובי עושה אותו, נתון לפרשנות. קשה לשים את האצבע קצת, מה הבעיה, ואולי גם זה קצת הדמות של קובי, שקצת קשה לשים את האצבע מה... מה הבעיה? זאת אומרת, ברור עם מה הוא מתמודד, אבל לא ברור מה...
הוא מאוד אנושי.
כן.
כן.
ואנושי מדי.
אנושי מדי אולי.
כן. איתמר רוטשילד, תודה שבאת אלינו.
תודה רבה.
תודה לך, היה ממש כיף.
איזה כיף, תודה לכם.
תזמין לי ניידת לפה, בבקשה. ניידת, בבקשה! תזמין לי!
שני, הגענו אל הרגע. הסיבוב המהיר.
מהיר, מהיר.
מהיר, מהיר, מהר, מהר, יש מלא דברים להספיק. אז קלף מלוכלך, הסדרה הדוקומנטרית שהיא הדבר הישראלי הכי קרוב ל-Ocean 11, כמו מין סרט פשע על ברידג'.
נחמד. עוד לא, תרם מספיק אותי, אבל...
אז אני ממש ממליצה, קלף מלוכלך בעצם הוצג כסרט בדוק אביב האחרון, סרט של דניאל סיוון. היא פורקה לשלושה חלקים, ומי שהצליח להתחמק ממתקפת היחס שהייתה בסוף שבוע סביב הסדרה הזו, אני יכולה להגיד שזו סדרה על האם הסופרסטאר הישראלי בתחום הברידג' הוא רמאי מתחילתו ועד סופו, או שהוא באמת הפנומן הכי גדול שראה עולם הברידג', שמסתבר שהוא הרבה יותר ג'וסי ומלא רגשות ואינטריגות ממועדון הקשישים שאת מעלה בדעתך כשאת אומרת ברידג'.
כן, זה לא מילה שהכי...
לא כזה מריץ לך את המיצים בגוף כשאת שומעת ברידג'. המון יצרים, המון כסף מתגלגל שם, ומי שמרמה מסתכן מאוד מאוד. וכרגע יושב בביתו אשר בראשון לציון מישהו שהוא כנראה אחד מכישרונות הברידג' הגדולים ביותר בעולם, וואו. וגם כנראה אולי, או שכן או שלא, מכיל בתוכו סתירות וניגודים רבים מאוד מאוד. אז זה עולה היום, משודר היום, מחר ומחרתיים ב-YES דוקו, ומומלץ בטירוף. וגם לך יש איזושהי המלצה דוקו, נכון?
נכון, קצת פחות אולי...
עולצת.
כן, פחות מלבבת, אך מוצלחת. סרט דיוקן של יעל קיפר ורונן זרצקי, שישודר השבוע בכאן 11.
ביום רביעי.
ביום רביעי. לרגל יום המאבק באלימות כלפי נשים. זה סרט שזכה בפסטיבל חיפה בפרס על סרט הדוקומנטרי הטוב ביותר, והוא בעצם דרך עיניה של קיפאיה יאטה איי-איי-טי, אני כנראה לא אומר את השם נכון, אני מתנצלת, שהיא אישה שבעלה נהג כלפיה באלימות, וישב בכלא, והוא עומד להשתחרר, והיא בעצם אישה מוסלמית, היא מציירת דיוקנאות של נשים שניצלו או לא ניצלו מרצח בידי בעליהן. ודרך בעצם היא עוברת אישה-אישה והיא מציירת את הדיוקנאות שלהן ומספרת את סיפורן תוך כדי. וזה עצוב כמו שזה יפה. עוד איזושהי דרך באמת לעסוק בנושא הזה שהוא... אין סופי, לא נגמר, לא משתנה, לא משתפר.
רק הולך ונהיה גרוע יותר.
רק נהיה גרוע יותר.
ממש נורא.
כן, זה סרט חשוב.
כמעט לא נעים לי בנסיבות האלה לדבר על ההמלצה הבאה שלנו, שהוא הסרט המוזיקלי טיק טיק בום. אנחנו נורא מוזיקליות היום. ממש. אז טיק טיק בום בעצם מספר על חייו האמיתיים של ג'ונתן לארסון, זה שכתב את טרנט.
אוקיי.
וחלם לפרוץ במשך הרבה זמן. אנחנו פוגשים אותו בשבוע לפני יום הולדתו ה-30, שהוא בן 30 ועדיין לא כתב את המחזה הגדול שלו. עכשיו, זה באמת הפקה נורא 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 חמודה, אבל מה הבעיה? שמאחר וזה סרט
על... אמרת המלצה. אז מה עכשיו בעיה? המלצה או בעיה?
הבעיה היא אצלי, הבעיה היא אצלי, שאני מחזות זמר מביכים אותי. ברגע שמתחילים לשיר, אני אומרת, אבל למה אתה שר? ריבונו של עולם, אפשר מבלי לשיר את הדבר הזה? עכשיו, אני יודעת שלסוגו זה אחלה, אחלה ממש, כאילו הם שרים יפה, הם כזה, תמיד זה פשוט עושה לי מין הרגשה של מידע לך ששרים.
אולי, את יודעת, אולי בתיאטרון זה עובד יותר טוב, לכן מחזות זמר באמת...
לא יודעת, גם בתיאטרון.
שייכים לתיאטרון.
זה תמיד נראה לי שהם כזה, הם בזון שלהם, כל מי שעושים את הסרט, הם שמחים, הם באורות, כמו זה, כמו שאומרים הדוסים, הם באורות עכשיו, זה מטומטם. תפסיקו לשיר, אבל, שוב, having said that, בתוך ההקשר מדובר ביצירה מאוד חמודה ומאוד איכותית ומושקעת, משרים יפה, והעובדה שבאמת מדובר בביוגרפיה של ג'ונתן לארסון שמת בגיל צעיר כל כך, הופכת את הכל להיות הרבה יותר רציני וחשוב. ובמה נסיים?
נסיים בהמלצה שאת לא תגידי אותה כי את בחורה צנועה מרחובות, אבל אני, בחורה לא צנועה מרחובות, יכולה להמליץ
עכשיו כל מי שחושב שאנחנו אחיות, היא השתכנע בזה סופית, שני.
אחיות לא מאותם הורים.
כן.
אמרנו כבר.
Sister from another mister.
כן, אז ביום שלישי, בית אריאלה, הספרייה האהובה בתל אביב, חוגגת את פתיחתה מחדש אחרי שיפוץ ארוך.
שיפוץ משוגע גם שנעשה שם.
כן, עוד לא ראיתי בפנים, אבל...
ממליצה לך ממש. אנחנו,
אז ביום שלישי אני אבוא, בעיקר כדי לשמוע אותך.
איזה יופי, כן, אני משתתפת שם.
איך זה קוראים לזה רגע אחד?
כן, יש את אירועי רגע אחד שכבר רצים כמה שנים, שבהם... תחת איזשהו נושא משתלטים על מבנה עירוני, בדרך כלל העירייה, בכיכר רבין, ומשמישים את כל חדריה וכל חלליה לטובת כל מיני דיונים, מופעים, אירועים שמתנהלים במקביל, בעת בעונה אחת, במשך כמה שעות, ולכל אורך שעות הלילה בערך. וכל זה יקרה, הנה, מזה שלא רציתי לדבר על זה, יוצא שאני מדברת על זה, כל זה יקרה בבית אריאלה, בלילה של יום שלישי.
זה נשמע מאוד מגניב, אני חייבת להגיד.
אז אני רוצה להגיד, אז אל תבואו לראות את הפאנל שאני מנחה בלילה ביום שלישי.
שמה הנושא שלו?
שהנושא שלו הוא מולות. בואו לראות את כל הדברים האחרים שקורים שם, ויהיו מאוד מאוד מגניבים.
יש שם מופעי פרפורמנס ו... ומוזיקה.
כל מה שקשור למילים.
וכן,
והמון אנשים. מי שאוהב מילים, מי לא אוהב מילים.
מי לא אוהב מילים.
מי שאוהב מילים ימצא שם את עצמו באחד האירועים שיש שם. אל תבואו לזה שלי, אל תבואו. בואו לכל האחרים.
טוב, בסדר.
שני, היה כיף שהיית פה.
תודה רבה שהזמנת אותי.
ותודה לשני אבירם ולמאיה בניסן שתערוך אותנו. ונתראה בשבוע הבא.
להתראות.